איתנו חבר כנסת לשעבר ניר אורבך, שלום, ערב טוב, מה שלומך?
ערב טוב אבי, בסדר גמור, ברוך השם.
קודם כל מזמין אותך להופעה של אברהם פריד של כל חי שבוע הבא.
היה לנו, קדימה, בשמחה.
כן.
באמת בשמחה, אני אוהב הופעות.
טוב, תגיד שאתה רואה את ההפגנות הללו ליד בתים של שרים, חברי כנסת, או לא בתים כבר, לאן שהם הולכים, רצים אחריהם. נכון, אנחנו אומרים שוב, לגיטימי, הכל בסדר, מותר להפגין, מותר למחות. דיברנו על זה גם כשאתה היית חבר כנסת, והיית מושא להפגנות כאלה.
תראה, אני חושב צריך להבדיל, יש, רוב ההפגנות שהיו לי מול הבית היו מבחינתי, והם שם מבחינה ציבורית ומבחינת החוק, בסדר גמור, גם אתה יודע, יש את הזכות למחות ונציגי ציבור צריכים לקחת בחשבון, במיוחד כשהם נמצאים במצבים מורכבים, שזה מחיר שהם צריכים לשלם, אבל גם לדבר הזה צריך לשים גבולות, גם מולי היו בשוליים, אנשים שהם נכנסו למרחב הפרטי ודפקו על הדלת ושאירו דברים וכיללו את היועצת שלי שהם חשבו שהיא הבת שלי וגם שמו לי רכב עם בני נוער שעקבו אחריי וזה לא היה נעים, זה כבר זה דברים שחרגו. אני חושב שגם פה צריך לקבוע גבולות. אני מקווה שגם מי שאמון על הדברים האלה, גם המשטרה וגם השר שממונה עליהם ידעו לצאת מצד אחד את הזכות להפגין ולמחות, ומצד שם לשמור גבולות, זה לא רק בהפגנות, זה גם בכל המערכת שעובדת עכשיו, כל הנושא של חסימת כבישים, וכל הנושא של ירידה חציית גבולות גם, במובן מסוים, את זה צריך למנוע.
אתה רואה את הסוגיה הזו שמבעירה את המדינה, כן, ימין ושמאל, זה כנגד זה, בסוגיית הרפורמה המשפטית, ואני, טוב, לא אשאל לדעתך, זה פחות רלוונטי, כי כל אחד והדעה שלו, אבל אני כן רוצה לשאול, האם אתה היום, מהפוזיציה שבה אתה נמצא, כמי שחווה ועבר את הממשלה הקודמת, והיה שותף לפירוקה, זוכר ויודע להגיד לנו, שבעצם מה שיריב לוין הציג ככה, אולי קצת בתמימות, באותה מסיבת עיתונאים ראשונה, שבה התחילה כל החגיגה הזו, הוא לא המציא שום דבר חדש, כי הרבה מאוד אנשים אחרים שגם אתה מכיר, חשבו שזה מה שצריך לעשות, רק אף אחד לא ידע שזאת תהיה התגובה.
אני אגיד לך מה, א', כן, אני בא מהבית היהודי, הבית היהודי ישבנו עם תוכנית שהיא אפילו יותר רדיקלית מהתוכנית הקיימת. אני מראש יריב לוין אמר שההידברות תהיה רק אחרי המעבר של הקריאה הראשונה. אני עצמי ברעיונות ששאלו אותי, אז אמרתי שיצטרכו להגיע לפשרה, אבל צריך לדעת שהפשרה לא תהיה 50-50. יש פה קואליציה, ממשלה, עם אג'נדה שעליה גם נבחרה, אין פה שום דבר חדש, אבל ולכן גם אם יושבים על פשרה, אז יש דברים שלא התפשרו עליהם, ואני חושב שבאמת הוועדה למינוי שופטים זה אולי גולת הכותרת. אני חושב שהגענו למצב שהקואליציה מצד אחד מעבירה את הוועדה למינוי שופטים, אני מעריך שעד סוף המושב זה יעבור, מצד שני, שאר הדברים, שאר הרכיבים ברפורמה, הם דחו לאחרי פסח, וזה למעשה, במילים אחרות, הם עצרו את החקיקה, אז אני חושב שזה הזמן להיכנס לחדרים, באמת, ואני מדבר כרגע על החדרים, שהם מכריעים, יש כל מיני ארגונים שיושבים אחד עם השני, וארגונים אזרחיים ומשפטיים, אבל בסוף זה יגיע חזרה לפרלמנט, ושם צריכים להגיע להידברות ולהגיע להבנות. אני, שוב, כאיש ימין וכמי שתומך ברפורמה, אני אומר את זה חד משמעית, פה עכשיו הזמן להיות חכמים, לא מספיק להיות צודקים, וצריך לראות באמת שאנחנו לא עוברים גבול, גם אם אנחנו לא אשמים, וגם אם יש אנשים שעוברים את הגבולות וגוררים את המדינה למקומות מסוכנים, הממשלה שהיא הריבון, והיא כרגע הגיעה להנהגה בידיים שלה, היא זו שצריכה לנווט את הדברים האלה, והיא זו שצריכה לדאוג שהדברים לא יצאו מכלל שליטה. אני חושב שזה הזמן להיכנס ולשבת. אני אומר עוד דבר, אולי שהוא קצת עכשיו, אתה יודע, באירוע רודף אירוע פה, אז כמה ימים אחרי שזה קורה, זה כבר כמעט לא רלוונטי, אבל אני רוצה לחזור רגע כן למתווה הנשיא.
אוקיי.
אנחנו בימין כל הזמן טענו שהשמאל רק אומר מה לא צריך לעשות, והוא לא מביא, לא מציג אלטרנטיבה. מתווה הנשיא למעשה זה מתווה השמאל, הנשיא החליט לא לפעול נגד הבית שלו, אני מבין שאולי רק קצת במקום אחר, מבחינת מתווה אחר שאולי יכול לצאת, בסופו של דבר רוצים מתווה שהשמאל אימץ, ולכן צריך להסתכל על זה כעמדת פתיחה של השמאל במסע ומתן. עכשיו הכדור חזר חזרה לממשלה ולימין, וצריך להגיד איפה אנחנו מוכנים כן להתפשר. לא צריך עוד להציב את הקווים האדומים, אבל כן, איפה אנחנו כן עכשיו הולכים לקראת המרכז שמאל, ביכולת שלנו כן להתפשר. ויש דברים שבתוך הרפורמה הזאת שבהחלט אפשר להתפשר עליהם.
השאלה היא, אתה יודע, מעבר לסיפור הזה של פשרה לרפורמה, לסעיף כזה או סעיף אחר, או מתווה הנשיא, או כל מיני יוזמות אחרות, מתחת לפני השטח, לא בכלל, זה לא הסיפור. הסיפור הוא עניין של...
הפעלת הממשלה, אין ספק.
הפעלת הממשלה, והסיפור של הזהות היהודית של מדינת ישראל, ומסורתיים נגד חילונים, וחילונים נגד מסורתיים, וימין נגד שמאל, ולגיטימציה של ממשלת ימין מלאה עם חרדים לשלוט במדינה, זה אולי הסיפור האמיתי שמוציא הרבה אנשים מהבית, כשהם בעצמם לא כל כך בקיאים ברפורמה המשפטית ובסעיפיה.
נכון, זה לשני הצדדים. גם מי שתומך ברפורמה, רוב האזרחים לא נמצאים בפרטי הרפורמה. אני חושב שהאמת נמצאת איזושהי באמצע. זאת אומרת, רוב אזרחי מדינת ישראל, כל אחד במקומו שלו, לא ממש יודעים ומבינים עד הסוף על מה באמת המאבק. ואני חושב שכמו שהממשלה שלנו שהייתה מאוד מאוד מורכבת ובעייתית, ובסופו של דבר גם אני זה ששם את המכה בפטיש בנושא של ההפלה שלה, כמו שהיא לא הייתה ממשלת שמד בסופו של דבר, רואים את זה גם במבחן התוצאה, גם הממשלה הקיימת היא לא תביא בפעולות שלה לקץ הדמוקרטיה. ולכן אחרי שהאבק השקע מהקמפיינים, מכל הכיוונים, צריך להתכנס לחדר ולשבת. הנושא הזה, אתה יודע, היום אני נמצא עכשיו ברדיו כוחה, אז אני אגיד, מה כל הסיפור הזה עכשיו של הלימודי ליבה? מה עכשיו? עכשיו כאילו זה הדבר שעכשיו יביא את מדינת ישראל למקום כזה או אחר. יש עקרונות מאוד ברורים במשרד החינוך, יש את החינוך הממלכתי, יש את החינוך, מה שנקרא מוסדות פטור, יש את המוכר שאינו רשמי, לפעמים בהתאם להרכב הממשלה חורגים לכאן או לכאן, אבל המסגרת פחות או יותר חוזרת לאותו מקום, ואני חושב שגם על זה, עם כל הכבוד, וראינו את זה גם בחוק הגיוס, ציבור לא יכול ציבור במדינת ישראל, מגזר במדינת ישראל, לא יכול לחנך מגזר אחר. מה שלא יגיע בהבנות, מה שיגיע בניסיונות של כפייה מכל הצדדים, זה לא ילך.
אז שאלה קשה שיש לי אליך, דווקא בגלל הדברים האלה, דווקא בגלל שאנחנו ברדיו כל חי, אתה יודע, היית שותף לניסוי, אמרת הניסוי נכשל. השאלה אם בכלל היה כאן איזשהו הווה אמינה, כמו שאומרים, לקיומו של ניסוי, או לא שזה, אתה יודע, או שזה רק הייתה שותפות של התייפייפות כזו, של הנה כן, אנחנו יכולים להסתדר, אבל בתוכו עמוק בפנים לא יהיה הסתדרות, ואי אפשר באמת להכיל אחד את השני עד הסוף. האידיאולוגיות פה מתנגשות זו בזו.
לא, אני חושב שהייתה פה מעבר לאידיאולוגיה, היה גם פוליטיקה צינית. ובוא נגיד את האמת, אני חוזר אפילו לנושא של היחס למגזר החרדי. מי שהוביל את המלחמה נגד הציבור החרדי, זה היה החבר'ה של ישראל ביתנו. ניקח כמה שנים אחורה, היה שם ברית כמעט, אפשר להגיד, בין ליברמן לבין החרדים, גם בנושא של ירושלים, גם בנושא של מקומות אחרים. פתאום הברית הזאת הלכה לכיוונים שאני אומר לך, כשנכנסתי לממשלה, לא צפיתי שזה מה שיהיה. לא צפיתי שיהיה ממש מלחמה על ציבור שלם במדינת ישראל, וזה חלק מהדברים, הנושא של גזרת המונות, שאני הייתי מאוד מאוד מעורב בנושא של ביטול הגזרה הזאת, הנושא של, בכניסה לממשלה בחודש הראשון, קיבלנו הודעה שרק בנושא של תקציב הישיבות, רק התקציב הבסיסי נשאר ולא תקציב התוספתי, כלומר 33% קיצוץ. אגב, חייבים להגיד לזכותו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שהוא דפק על השולחן ואמר אצלי זה לא יהיה, והתקציב חזר להיות אותו דבר. אז אני אומר לך,
במבט לאחור אני דווקא חושב שליברמן וכל ההתבטאויות והשיח שהיה בממשלה הקודמת, בעיקר גם השיח וההתנסות והסלולר והשתייה המתוקה וכל מיני דגלים בין אם צודקים,
והטיקטוקים של יושבת ראש ועדת הרפורמות,
הרפורמה והקמת הוועדה לענייני יהדות, אני לא זוכר לגבי איך זה קראו לוועדה שלה,
רפורמות, רפורמות, ועדת הרפורמות, זה מה שנקרא. אגב,
אני חושב שזה מה שהביא 64 מנדטים כרגע לגוש הנוכחי.
אני מסכים, אין ספק שחלק גדול מהמסע,
זה היה המסע הבחירות הכי טוב שיכול להיות.
אני מסכים, ואני אומר את זה בצער, כי במובן הזה הממשלה שם כן יכולה הייתה לעשות דברים טובים. אני מזכיר לך שוב, אנחנו נכנסנו לסחרור של בחירות אחרי בחירות, שלא היה איזשהו משהו שאי אפשר לפרוט. לא משנה, עכשיו זה כמו...
נגמר, היסטוריה.
אבל, כן, בדיוק.
חבר הכנסת לשעבר, ניר אורבך. טוב, התחיל בין הזמנים, אז מה, משנה תוכניות משהו?
וזה גם היום הולדת שלי, א' ניסן, אז בכלל.
זה טוב, עד 120.
אבל ברמה אישית אני מרגיש טוב שאני לא נמצא בתוך העין השערה עכשיו, אבל אני עדיין כן, אני חושב שכולנו צריכים לגלות אחריות עכשיו, וזהו, בסדר, אתה יודע, הלכנו עד הקצה, עכשיו בוא נראה איפה אפשר להתחיל להגיע ולהתפשר לדברים.
טוב, ניר אורבך זה נון א', אני מבין שאתה נכנס לשנת הנון א', או מסיים אותה?
וואי, אתה מחמיא לי עכשיו. אני נכנס לשנת הנון ד' שלי, אני נכנס עכשיו.
וואה, טוב, אז אני... טוב, לא הכל אני צריך לדעת ולזכור ככה.
אז זה מחמיא, זה בסדר.
בהצלחה, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב.